פרשת פנחס נחצית לשני חצאים מאוד ברורים. החצי הראשון עיקרו המפקד, ולפתע יש חצי שני שמדבר על קורבנות המוספים. נתחיל בקורבן התמיד של כל יום, קורבנות הציבור בעצם, קורבן תמיד, אבל זה לא חידוש, עליו שמענו כבר בספר שמות. ואז יש את קורבן המוסף של כל השבת וכל החגים, שבתות והחגים. ובאמת צריך להבין מה פתאום הצטווינו כאן בקורבנות מוסף. אז לא נענה תשובה על זה. אולי אם נספיק, אז גם נענה תשובה על זה. אנחנו ננסה לראות מה בעצם המשמעות של המפקד ושל פרשה של בנות צלפחד שבאה אחרי המפקד. כתוב כאן ככה, אחרי הסיפור של פנחס והיא אחרי המגפה. איזה פרק התכוונת? פרק כ"ו, פסוק א'. ויהי אחרי המגפה, ויאמר אדוני אל משה ואל אלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצא צבא בישראל. ודיבר משה ואלעזר הכהן אותם בערבות מואב על ירדן יריחו לאמור, מבין 20 שנה ומעלה, כאשר ציווה אדוני את משה ובני ישראל היוצאים מארץ מצרים, ראובן בכור ישראל, בני ראובן וכולי וכולי. מה המטרה של המפקד הזה? באופן כללי יש לנו בתורה לפחות שני מפקדים. לא, שני מפקדים בפועל. ואולי יש שלושה. לא רוצה להיכנס למפקד שמתואר בספר שמות. נסגור, בוא נשים אותו בצד. בספר במדבר יש לנו שני מפקדים. המפקד הראשון של ספר במדבר, בו עסקה פרשת במדבר, גם פרשת נשוא, מפקד גדול וחשוב, שבו סידרו את מחנה ישראל ופקדו את עם ישראל והגיעו למספר 600,000 ו-3,000, 550. ובמפקד הזה חילקו את עם ישראל לדגלים, 12 שבטים, כל 3 שבטים יוצרים מחנה, כל מחנה שוכן ברוח אחת מארבע רוחות סביב המשכן, בני לוי מסודרים לשלושת המשפחות שלהם, גרשון, קהת ומררי, מסודרים סביב המשכן, סדר מופתי של מחנה ישראל. לכן מובן שהמפקד שהיה בתחילת ספר במדבר היה לצורך סידור מחנה ישראל. המפקד של הפרשה שלנו, מה תכליתו? יש תשובה פשוטה. בסוף המפקד כתוב, אני קורא בפרשתנו, פרק כ"ו, פסוק נ"ב, וידבר אדוני אל משה לאמור, לאלה תחלק הארץ בנחלה מספר שמות וכולי. לאלה תחלק הארץ בנחלה. כלומר, המפקד הזה הוא כבר לא מפקד שקשור לסידור מחנה ישראל במדבר, הוא כבר הכנה לארץ ישראל. לאלה שנספרו פה, תחלק הארץ ונחלה. בסדר, אתם איתי? המפקד הראשון שחומש במדבר היה לצורך סידור מחנה ישראל. המפקד הזה הוא לצורך ההתנחלות בארץ. המספר גם שונה. שם זה היה 600,000 ו-3,550, וכאן המספר הוא 600,000 ו-1,730. בסדר. האם מדובר באותם אנשים? ברור שלא. אתה מפורש. נאמר כאן במפקד, בפרק כ"ו, פסוק, זאת סתם שאלה מכשילה, התשובה היא כל כך ברורה. כתוב כאן בפרק כ"ו, פסוק סמך ג' סמך ד', אלה פקודי משה ואלעזר הכהן, אשר פקדו את בני ישראל בערבות מואב, על ירדן יריחו. ובאלה? מה זה באלה? אני עכשיו נמצא בפרק כ"ו, פסוק סמך ד', ואני מבקש מכם להגיד לי מה פירוש המילה ובאלה. ובאלה שנמנו פה, החדשים האלה, לא היה איש מפקודי משה ואהרון הכהן, אשר פקדו את בני ישראל במדבר סיני. כלומר, מדובר כאן באנשים אחרים לגמרי. ברור.
מה?
תשמע, קודם כל אתה צריך להכיר את התמונה. אחר כך אתה שואל מה משמעות הפרטים בתמונה. אי אפשר לדבר על משמעות בלי לראות את התמונה קודם כל. אז בואו נציב את התמונה. המפקד של תחילת פרשת במדבר הוא מפקד שאנחנו נכנה אותו מפקד של דור יוצאי מצרים. באמת, אם לא היה חטא המרגלים, אז המפקד הזה היה המפקד היחידי. ודור יוצאי מצרים היה נכנס לארץ ישראל. נכון?
למה?
מי אמר לי? כי אם לא היה חטא המרגלים, אז לא היינו נולדים עוד 38 שנה במדבר. ואם לא היה גם חטא המתאבים, אז לא היינו מתעכבים 30 יום בקברות התאווה. ואם מרים הייתה אומרת לשון הרע על משה, גם לא היינו מחכים 7 ימים. ואז בעצם מתי היו נכנסים לארץ? היו נכנסים לארץ, כמו שמשה רבנו אומר לעם ישראל, 11 יום מחורב דרך הר סיני עד קדש ברנע. זאת אומרת שהיה 11 יום מהלך מהר סיני, שיצאנו בכף אייר, כף אייר של השנה השנייה, יצאנו מהר סיני. 11 יום היינו מגיעים בראש חודש סיוון, לאן? לקדש ברנע. שולחים את התיירים, והם לא הופכים למרגלים. ואז הצש ותשעה באב, היינו נכנסים לארץ ישראל, פחות או יותר. קדש ברנע. כל זה החמצנו. בסדר? יפה. אם כן, המפקד שמתואר בפרשת במדבר היה המפקד של יוצאי מצרים, שהיו מעוטדים לפי לכאורה להיכנס לארץ, אבל הדרך לארץ נחסמה בפניהם. לעומת זאת, ואז עברו 40 שנה, והגענו לפרשת פנחס. זה אנחנו. אנחנו עכשיו יוצאים בדור שאנחנו נקרא לו עכשיו, לא דור יוצא מצרים, אלא דור.
מה קרה בקצרה בפרשה הזאת? אני באמת לא יודע.
אני עכשיו מספר. זאת אומרת, שימי לב דור. אנחנו עכשיו הגענו לשנה 40. האירועים הדרמטיים של השנה 40 קרו בפרשת חוקת ובלק, והם מסע כיבוש, חציית הארנון, מסע הכיבוש של ארץ הגלעד ועד ארץ הבשן, סיפור קלילתו של בלעם והנפילה הקשה מחטא פאור. כל זה מאחרינו. כל מי שמת, מת. גם עכשיו בחטא פאור מתו אנשים. עכשיו נשארו אנשים חיים, שעליהם משה רבנו יגיד, ואתם הדבקים בהשם אלוהיכם. חיים כולכם היום, זה אלה. ואלה, אנחנו עכשיו סופרים אותם, כדי להתארגן לקראת ההתנחלות בארץ. עד כאן ברור? זה מה שקורה בעיקר בפרשה. ולכן שימו לב טוב, אם יעירו אתכם באמצע הלילה ויגידו לכם, ספר במדבר מכונה בפי הקדמונים, ספר הפקודים, בלשון הנמנים, הנפקדים. אז תגידו למה הוא נקרא ספר הפקודים, על שם שני המניינים שיש בו. בתחילת הספר יש מניין בפרשת במדבר, ובסוף הספר יש מניין בפרשת פנחס, אבל יש הבדל גדול, תגידו למי שיעיר אתכם באמצע הלילה. המניין הראשון הוא מניין של. של מי? איזה דור? דור יוצא מצרים. המניין שלנו הוא מניין של דור באי הארץ. ומה הקטע העצוב? שזה היה צריך להיות אותו דור. בסדר? יפה. מניין זה של פרשת פנחס יש בו שוני מהמניין של פרשת במדבר. חוץ מכל מה שאמרנו. וההבדל הוא ששמה ספרו אנשים והמסגרת הבאה אחרי האדם הפרטי הייתה השבט. ומעל זה היה המחנה. זאת אומרת, המחנה מורכב משלושה שבטים. השבט מורכב מהרבה אנשים. פה, בפרשת פנחס, במניין של יוצאי, של באי הארץ, יש לנו יחידה חדשה. איך קוראים לה? לא יחיד ולא שבט. משפחה. מניין המשפחות. וכאן קורה דבר נחמד מאוד. שימו לב טוב. בואו נקרא קצת משפחות. אני קורא בפרק כ"ו פסוק ה'. אני קורא את שבט ראובן רק בשביל ההדגמה. פרק כ"ו פסוק ה'. ראובן בכור ישראל. בני ראובן. זה מניין, זה מפקד, כן? זה לא בני ראובן המקוריים של פעם. בני ראובן. חנוך. משפחת החנוכי. נפלו. משפחת הפלוי. לחצרון, משפחת החצרוני, לחרמי, משפחת הכרמי, אלה משפחות הרובני, ובפקודיהם, שעבר 40,730. אחר כך הוא ממשיך, הוא מדלג לפסוק י"ב, בני שמעון למשפחותם, לנמואל, משפחת הנמואלי, לימין, משפחת הימיני, בטח הם היו תימנים, ליחיד, משפחת היחיני, לזרח, משפחת הזרחי, שאול, משפחת השאולי.
יש שאלה?
יכול להיות איזה קרובים של חבר שלך. כן.
יש אנשים שיש להם משפחה כזה, יכול להיות שהם
ראובן? עברו מיליון שנה מאז, מה אתה יודע? שנייה אחת. מה זה הדבר הזה פתאום? איך קובעים? מה זה משפחה? מה זה המושג הזה, משפחה פה? פה אנחנו מבינים שמה שהתחדש פה במניין הוא שלא רק ספרו את האנשים ואמרו, זה האנשים של שבט ראובן, זה האנשים של שבט שמעון. אלא בתוך שבט ראובן מנו ארבע משפחות. ושימו לב טוב, משפחה בתנ״ך זה לא משפחה גרעינית של אבא, אמא, שלושה ילדים, כלב וחתול, כמו אצלנו, משהו כזה, אלא המשפחה של התנ״ך, שרואים כאן, זה חמולה. מה זה חמולה? זה כל צאצאי הסבא רבא. יש לך סבא רבא? יש לך. ברור. אז לא, כאילו, לא. כל צאצאיו, משפחת יהודאי, זה המשפחה, זה השם המשפחה הכי קרוב פה לכל הזה. היהודאי, כן? כל צאצאי הסבא רבא שלך נקראים פה משפחה. וככה בשבט ראובן מזהה מזהים פה ארבע משפחות, נכון? זה מה שקורה פה. למה זה? מה, איך זה? זאת אומרת, לא רק, מה שהתחדש פה במניין, שלא רק אמרו שבשבט ראובן יש יש שואל את ראובן, 43,730. אלא גם אמרו, זה לא כתוב כאן מפורש, שיש בתוכו את משפחת החנוכי, הפלואי, החצרוני והכרמי, וארבע משפחות האלה מתחלקות. גם 10,000 בהכרמי, 10,000 בהחנוכי. זאת אומרת שכל אחד שנספר כאן, הוא לא רק ראה את עצמו כאדם פרטי השייך לשבט גדול, אלא כאדם פרטי השייך למשפחה מסוימת בתוך השבט המסוים. מדוע, מה הדבר הזה פתאום נכנס כאן? ברור. הרי אנחנו עכשיו, הרי המניין הזה עוסק בהכנה להתנחלות בארץ. כאשר אנחנו נמצאים במדבר, כולנו נמצאים בעצם ב... איך אומרים הילדים? במחנה. מחנה. תראו את המושג הזה של הילדים. זאת אומרת, אנחנו בעצם במדבר נמצאים בדבוקה אחת כל עם ישראל. זאת אומרת, המשכן נמצא איתנו, וכולנו בעצם נאספים סביב המשכן. אנחנו נמצאים בכלל באוהלים, וטוב הוא אוהליך ישראל, כן? ואנחנו בעצם, כמו שזה מצויר בציורים, אוהלים, 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 אוהלים. לא יודע אם זה היה ככה בפועל, אבל זה היה ציור. ואין שום חשיבות למשפחות. יש חשיבות לשבטים, ואפילו בקושי לשבטים, כי גם ראינו שכל שלושה שבטים יצרו מחנה. דגל מחנה ראובן, שיש איתו את, את, את גד ושמעון. זאת אומרת, יש לנו בעצם דבוקות, דבוקות. אבל מה קורה בארץ ישראל? בארץ ישראל אנחנו מתחילים להתפרס לפני מרחבים ושטחים, עמקים, ערים. הנחלות מתפרסות. זה כמו, אתם יודעים, כמו במושב. מושב, לא כמו כי, במושב שיש לך בית, נחלות מסביב, והבית הבא נמצא עוד קילומטר, סביבו יש נחלות. בקיצור, ואז את נחלת ראובן תתחלק לארבע משפחות. כלומר, כל משפחה, שזה בעצם חמולה גדולה ומורחבת, היא תנחל באזור מסוים, ואני פחות אכיר, כן? אני פחות אכיר את... את בני שבטי, ראובן, פחות ידבר עליי מושג ראובן, ידבר עליי בגדול, ידבר עליי יותר שאני, כן, אני עכשיו, לצורך העניין, כן, נחלת יהודה. בתוך יהודה, כמה משפחות יש לנו בשבט יהודה? תסתכלו, יש לנו משפחת השלני, הפרצי, הזרחי, החצרוני וחמולי. שאלה לי לכם, העיר אשדוד, באיזה נחלה היא נמצאת? של איזה שבט? יהודה, נכון? גוש עציון, באיזה נחלה הוא נמצא? יהודה. עין גדי, באיזה נחלה נמצא? יהודה. עכשיו יכול להיות שמשפחת השלני, היא בעצם גרה באשדוד. משפחת החצרוני, היא גרה... בעין גדי, משפחת פרצי, שממנה בא דוד המלך, היא באזור גוש עציון, בית לחם. ולכן הסביבה שאני הכרתי, זאת הסביבה המשפחתית. זאת סביבה המשפחתית, בסדר? לכן צריכים עוד משפחות. עכשיו יש לי שאלה אליכם. לשווא, אני כבר אגיד תשובה, לשווא תנסו לחפש מה קובע משפחות. כי מה שקבעת משפחות זה דברים שאנחנו לא יודעים. זה יכול להיות שיש משפחה, יכול להיות שיש לך כל מיני צאצאים משבט מסוים, למשל תראו, דוגמה, כן? שבט יהודה, יש להם חמש משפחות. שלה, פרץ וזרח, צאצאי שלה, צאצאי פרץ, צאצאי זרח, לכאורה נשמע שזה כולל את הכל. לא, אבל יש כמובן שתי משפחות. צאצאי חצרון וצאצאי חמול. אבל חצרון הוא הבן של פרץ. הסימן שבעצם יש כל מיני הסתעפויות. אנחנו לא בדיוק יכולים לדעת איך זה היה. אבל בסופו של דבר, היה חמש חמולות בשבט יהודה. כי זה יכול להיות שיש לי, שהיו כל מיני ילדים שלא מוזכרים פה, והם בעצם ההמשך של פרץ. אבל חצרון היה משהו מאוד מרכזי, והם רבו ופורצו ונהיו משפחה בפני עצמה. בסדר? יופי. עכשיו יש לי שאלה אליכם. קודם כל תראו שהמושג משפחה זה בעצם המושג הכי זה שמתאים מהרב אמנון בזק, זה מושג מאוד מרכזי פה בפרשה, גם בהמשך אתם יכולים לראות. אדנות צלופחה עדיכם אומרות, ותקרבנה, אני קורא פרק כ"ז, פסוק א', ותקרבנה בנות צלופחה עד, ואז אומרות ככה, ותקרבנה בנות צלופחה עד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה. מדגישות שהן שייכות למשפחות. ככה זה מודגש פה. אז כתוב, למה יגרש השם אבינו מתוך משפחתו? ואחר כך כתוב, המושג משפחה הוא מאוד מרכזי פה. בסדר? עכשיו יש לי שאלה אליכם. כמה משפחות יש בעם ישראל? אמרנו שמשפחה זה יחידה שנקרא לה בלשוננו חמולה, ומשפחה זה יחידה שיש לה משמעות כנראה, כי היא תקבל, למה זה קשור למניין הנחלות? כי כנראה שהנחלות זה נושא רחב, ענק, מסובך, ואני לא רוצה לדון בו עכשיו. איך התחלקה הארץ? לפי מה? איך? מורכב, גורל. הרב תרבה נחלתו, שבטים, אבל כנראה שבתוך כל הצורות, בתוך כל האלמנטים שדרכם הייתה ההתנחלות, היה מקום מאוד מאוד עמוק למושג משפחה. זאת אומרת, אתה בתור איש משבט יהודה, לא אמרת שלום משבט יהודה, אמרו לך שלום עליך, מה זה שבט יהודה? איזה משפחה אתה? כי משפחת החנוכי היא פה, והכרמי היא פה, החנוכי זה שבט ראובן. בקיצור, היה משמעות לחלוקה של המשפחות. ויש כאלה שאומרים שאפילו לא משפחות קיבלו בגורל אזורים מסוימים בתוך השבטים. זה מאוד 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 מאוד. לכן היחידה המשפחתית היא משהו מאוד משמעותי. כמה משפחות יש לעם ישראל? מה? נכון, בדיוק, צריך לספור. אז בואו נספור. בואו נתחיל. כמה משפחות יש לשבט ראובן?
אני הגעתי לספיים, אנחנו 37.
יפה, אז אם אתה הגעת ל-37, אז אני כבר יכול, אני יכול לקצר לך את כל התהליך. אתה מגיע בסוף ל-57 משפחות. בסדר? 57 חמולות. אבל זה עוד לא הכל. בוא נמשיך. הגענו ל-50 משפחות, ועכשיו תעברו לפרק הבא, פסוק נון זין. יצא טוב, אך תזכרו את זה. 57 משפחות, בואו נעבור לפסוק נ"ז. ואלה פקודי הלוי, זאת אומרת, 57 משפחות זה בלי שבט לוי. תספור, עד שבט לוי אתה מגיע ל-57. למה? כי בעצם 57 המשפחות האלה הם באמת נוחלים את הארץ. ואז באה התורה ואומרת, אתם איתי? אז אני עכשיו בפרק כ"ו פסוק נ"ז. ואלה פקודי הלוי למשפחותם, לגרשון, משפחת הגרשוני, לקהת, משפחת הקהתי, למרי, משפחת המררי. אלה משפחות לוי. משפחת הלבני, משפחת החברוני, משפחת המחלי, משפחת המושי, משפחת הכורחי. כמה משפחות יש ללוי? 57 ועוד 65. הגענו ל-65 משפחות. זהו? לא. למה לא זהו? מכיוון שאחרי זה מיד כתוב, עכשיו תראו את הקשר, כתוב ככה, ותקרבנה בנות צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה, למשפחות מנשה בן יוסף, ואלה שמות בנותיו, מחלה, נועה, חוגלה ומלכה ותרצה. כמה בנות נזכרו פה? חמש. חמש בנות, נכון? אמנם הן היו גבריות, אבל יש לו חמש בנות, נכון? יפה. עכשיו, חמש הבנות הללו ביקשו שתהיה להם נחלה, והקדוש ברוך הוא אמר, הן צודקות. זאת אומרת שבעצם הנחלה של צלופחד, שהייתה צריכה להיעלם ולהתפזר בין גברי שבט, בין שבט מנשה, בין נחלות שבט מנשה, פתאום מתברר שצלופחד, הבנות שלו ינחלו אותו, והפסוק הזה התקיים. דפדפו בבקשה לפרק למד ה' למד ו'. פרק למד ו' פסוק ב', כתוב, ויאמרו את אדוני ציווה השם לתת את הארץ בנחלה בגורל לבני ישראל, ואדוני צובה בהשם לתת את נחלת צלופחד אחינו לבנותיו. ואז יש להם טענה שאם בנות צלופחד התחתנו עם בנים משבט אחר, אז חמש נחלות של בנות צלופחד הם בעצם יקראו על שם שבט אחר, ולכן ניתנה כאן מצווה שבנות צלופחד התחתנו עם גברים מאותה העדה, עם שבט מנשה. בסדר? כי ככה שבט מנשה ישמור על הנחלות שניתנו לבנות צלופחד. עכשיו, אני ממשיך הלאה. פותח הפרק בספר יהושע, פרק י"ז. אין לכם ספר יהושע, יש לכם חומש, אז תקשיבו לי טוב. אני קורא בספר יהושע פרק י"ז. לפני כן אני רוצה להזכיר לכם מי הם המשפחות של שבט מנשה. אז אני קורא לכם, אצלנו פרשה כתוב, בני מנשה למחיר, תקשיבו טוב, משפחת המחירי, משפחת הגלעדי, משפחת האי-עזרי, משפחת החלקי, משפחת האסריאלי, משפחת השכמי, משפחת השמידאי, משפחת החפרי. עכשיו, משפחת החפרי כנראה, אוקיי, משפחת החפרי, יפה. עכשיו, בספר יהושע כתוב ככה, ויהי לבני מנשה הנותרים עם משפחותם, לבני אביעזר ולבני חלק ולבני אסריאל, ולבני שכם, ולבני חפר, ולבני שמידה. ולצלופחד בן חפר לא היו לו בנים כי עם בנות, ואלה שמות בנותיו, מחלה ונועה, חוגלה, מלכה ותרצה. ותקרבנה לפני אלעזר הכהן, לפני יהושע בן נון, ולפני הנשיאים, לאמור, השם ציווה את משה לתת לנו נחלה בתוך אחינו. ויתן להם אל פי השם נחלה בתוך אביהם, ויפלו חבלי מנשה עשרה, כי בנות מנשה נחלו נחלה בתוך בניו. אין לכם את יהושע, אז אני רק אסביר לכם מה שקורה כאן, ויש הרבה פירושים שם, אבל זה הפירוש שהולכים להתקבל. משום מה, מתוך שמונה המשפחות של מנשה, כנראה שחלק מהמשפחות בסופו של דבר התאחדו ונבלעו, בספר יהושע אנחנו מוצאים שש משפחות. והנה מתוך שש המשפחות, יש משפחה אחת שהיא החפרי, וכנראה משפחת החפרי היא זאת שמתחלקת לחמש משפחות של בנות צלופחד, ואז כתוב, ויפלו חבלי מנשה עשרה. עשרה חבלי מנשה זה בעצם, משפחות מנשה חמישה, ועוד חמישה המשפחות של בנות צלופחד. מזה אנחנו מבינים, שנייה, תנו לי לחשוב שנייה אחת איך זה יוצא. נכון, אבל אז זה יוצא עשרה. החשבון הוא שמגיעים ככה ל-70 משפחות. זה, זה. אבל אני, מה שעכשיו לא ברור לי, כי... טוב, זה, זה, זה. צריך עוד, צריך לעשות חשבון יותר מסודר. בכל מקרה, אנחנו מגיעים ל-70... אנחנו מגיעים פחות או יותר, יש פה, צריך לדקדק בכמה דברים, לדעת איך זה יוצא. יוצא שבעצם בנות צלופחד הם בעצם משלימות את מניין המשפחות ל-70. עכשיו יש פה שאלה, כי הרי בנות צלופחד, מה הם, בנות צלופחד, איך הן מקבלות, כל כך הרבה נחלות? הרי סך הכל, מי הם בנות צלופחד? בנות צלופחד, הם בעצם הבנות של צלופחד, שהוא הבן של צלופחד, בן חפר, צלופחד, בן חפר, בן גלעד, בן מחיר, בן מנשה. זאת אומרת, הם נכדות ונינות של הדורות. בשום שבט לא מצאנו שמגיעים לצאצאים כאלה שהופכים להיות ראשי משפחות. ראשי המשפחות זה, 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 זה בעצם הנכדים של סבא רבא רבא כזה, של חנוך, משפחת החנוכי. חנוך הוא בנו של ראובן, צאצאי חנוך, הם משפחה. צאצאי, כן, צאצאי פרץ שלה, מקסימום חצרון וחמול, שהם נכדים של, יהודה, אבל איך פתאום בנות צלופחד קופצות כאילו למעלה ונהיות חלק מרשימת החבלים והמשפחות? יש כאן משהו לא ברור במעלה ובכבוד שנתנו להם. הבנתם את השאלה? זאת אומרת, אנחנו מגיעים פחות או יותר ל-70 משפחות, אבל זה לא מקביל, הרי... עוד עובדה מעניינת. כמובן, המניין שלנו פה, בפרשת פנחס, למה הוא מקביל מאוד? מקביל מאוד, כמעט כל השמות מקבילים, לפרשת ויגש. כן? פרשת ויגש, כולם מכירים. כתוב שם... אה... ואלה שמות בני ישראל באים מצרימה. יעקב ובנה, בכור יעקב ראובן, ובני ראובן, חנוך ופלו, וחצרון וכרמי, בני שמעול, ימואל, וימין, ואוהד, ויחין, וצוחר, בני לוי, יהודה, ער ועונן, ושלה, פרת וזרח, וימות ער ועונן, והיו בארץ חצרון וחמול, בני שכר, תולה, ופובה, ויוב ושמרון. 70 נפש ירדו אבותינו במצרימה, ו70 הנפש ירדו אבותינו במצרימה, הפכו עכשיו לכ-70 משפחות, חמולות שנוחלות את הארץ. יש שינויים, אבל באופן כללי רואים שיש כאן הקבלה, נכון? וכמובן, מה קדוש במספר 70? ברור. כי אם תלכו לפרשת נוח ותספרו את מספר הצאצאים של שם, חם ויפת, אז כתוב כאן ויהיו תולדות נוח, בני נוח שם וחם ויפת, וילדו להם בנים אחר המבול. בואו נספור את הבנים שנולדו לשם, חם ויפת. בראשית פרק י', בני יפת, גומר ומגוג ומדי ומדי ויוון ותובל ומשך ותירס, ובני גומר אשכנז וריפת, תוגרמה, בני יוון, אלישע, תרשיש, וכולי וכולי וכולי. כמה אנשים יש שם?
70.
ומה נאמר בפרשת האזינו? כולם מכירים פרשת האזינו? בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם. מתי הקדוש ברוך הוא הנחיל את העולם לגויים והפריד בני אדם? בסוף פרשת נח. יצב גבולות עמים, הקדוש ברוך הוא נתן לכל עם את נחלתו, למספר, במקביל למספר, בני ישראל. זאת אומרת שיש לנו 70 אומות, ויש לנו 70 משפחות, כ-70 משפחות, ויש לנו 70 נפש שירדו אותנו מצרימה, ויש לנו בעצם את ארץ ישראל, שיש בה 70 חלקים כנגד לכל החמולות, פחות או יותר, כי זה לא ממש, זה מספרים מאוד מאוד, זה לא הכל פה אחד לאחד, כי, אבל אתם רואים את המסר פה, כי שבט לוי לא נוחל נחלה, הוא חלק מהמניין של המשפחות. אבל באופן כללי, יש כאן חשבון של 70 עמים, 70 משפחות, 70 נפש, וכל משפחה נוחלת חלק בארץ, אז כביכול 70 חלקים בארץ ישראל. יצב גבולות המספר בני ישראל, כן? אז ארץ ישראל, דיברנו על זה השבוע, ארץ ישראל היא בעצם, יש בה את ה... כנגד כל גבולות העמים. יש כל שטח גיאוגרפי בכדור הארץ, שורשו בארץ ישראל. וכל 70 האומות שורשם ב-70 המשפחות. בסדר, אוקיי. עד כאן ברור. נחזור למנות לפחד. מה בעצם מנות לפחד טענו? והשאלה שאני רוצה לשאול, מה שאני רוצה לברר, זה השאלה ששאלתי מקודם, איך בנות צלופחד הפכו להיות ראשי חמולות, כשהמשמעות היא לקבל נחלה גדולה של משפחה, כי אמרנו שהארץ מתחלקת למשפחות, לא רק לשבט ולא רק לאיש הפרטי, אלא יש משהו באמצע. איך בנות צלופחד, וזה כתוב מפורש בספר יהושע, תזכרו את הפסוק בספר יהושע, ויפלו חבלי מנשה 10. כלומר שרואים שלא, זה לא רק שבנות צלופחד ביקשו כאילו ירושה, ביקשו משהו יותר גדול בסיפור שלהם. הם משלמות ל-70 משפחות. תשובה, מה היה קורה אם בנות צלפחד לא היו באות? טוב, כנראה שהקדוש ברוך הוא היה מודיע על הסיפור הזה אחר כך, אבל נגיד, צורך עניין, נגיד שבלעדיהן לא הייתה מתגלה הפרשה הזאת של בת יורשת נחלה. אם לא היו באות. אז לצלופחד, לצלופחד אמורה להיות נחלה בארץ. אבל הוא מת. לא לכנס שאלה מי היה צלופחד ולמה הוא מת, מה זה כי ביחבת הוא מת, זה נורא מרתק. ונעזור את זה שנייה אחת. ולכן באופן טבעי, היה קורה הדבר הבא. כאילו האדמה שהייתה מיועדת להגיע לצלופחד, הייתה בעצם נעלמת, ומי שהיה זוכה בה זה היה אנשים אחרים מסביבתו של צלופחד, למשל האחים שלו, אבא שלו. אני מקבל את כאילו את החלק שמגיע לו ונותן את זה לשאר האחים. האם בנות צלופחד היו מוצאות את עצמן הומלסיות בקרן הרחוב? לא. מה הקשר? בנות צלופחד היו מתחתנות עם אנשים טובים, או מהשבט שלהם, או משבטים אחרים, והיו חיות בנחלה של הבעל שלהם, תחת גפנם ותחת עינתם. לא היה בכלל שום בעיה אישית פה. מה? זה יוצא ש... מי מפסיד? אף אחד לא מפסיד. שבט מנשה. הם בתוך משפחת חפר. יש לו הנחלה שאתה מיועדת לצאי צלופחד, תהיה לשאר בני החמולה של חפר. לא, שום דבר לא קרה. נגיד שהוא בכלל משבט אחר.
אוקיי.
ואז הם עברו לגור, נגיד שהם יהיו במשפחת... הם יהיו במשפחת... נגיד שנועה תרצה להתחתן עם בחור טוב משבט אשר. אז היא תעבור לגור במעלות. מה הבעיה? לנועה לא יקרה כלום. ולנחלה של... צלופחד, היא תהיה חלק מנחלת מנשה הכללית. לא יקרה שום דבר. אין פה שום עניין אישי, שכאילו הם רוצים לקבל ירושה. בסדר? אבל לא מדובר כאן בחלוקת כסף שבבנק, לא בחלוקת מזכרות מהבית. זה לא קשור. אלא, שמה שהפריע להם, זה ההנצחה של השם. של אבא שלהם צלופחד. הפור של הנצחה. לכל 600,000, 60 ריבוע, אני מעגל, לכל 60 ריבוע נשמות שיצאו ממצרים, ואל תשאלו אותי איך חזרתי לצאת ממצרים, כי חז"ל מסבירים, שהארץ ניתנה ליוצאי מצרים, אבל זה על פי מפתח החלוקה של באי הארץ. זה משהו מסובך. לא ניכנס לזה. וכל נשמה שיצאה ממצרים, יועדה חלקת נחלה. בארץ ישראל. זאת אומרת שאם הייתם נכנסים לארץ ביום יציאת מצרים, הייתם רואים חלקות מסומנות. זה ראייה רוחנית, אם הייתם צדיקים. אז ביום יציאת מצרים הייתם שולחים רחפן לארץ ישראל. והרי מה נאמר בספר שמות בפרשת וירא? כתוב והבאתי אתכם, אומר משה למי? והבאתי אתכם למשועבדים במצרים, ליוצאי מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ, אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב. הקדוש ברוך הוא נשבע למי? ליוצאי מצרים. לאבות. עכשיו הוא אומר, והבאתי אתכם, יוצאי מצרים, אל הארץ אשר נשבעתי לתת אותה לאברהם יצחק, ונתתי אותה לכם מורשה. מה זה מורשה? ירושה. מה זה ירושה? ריבונות, התיישבות, נחלות. כלומר, משה רבנו אומר את זה למי? ליוצאי מצרים. כל נשמה שיצאה ממצרים, יש לה חלקת אדמה בארץ ישראל. אם היית שולח רחפן, מצלמה, מזלת, לארץ כנען, ביום יציאת מצרים, והמזלת הזה היה רואה את הפנימיות, לא את החיצוניות, היה מצלם את הפנימיות של הארץ, היית רואה בלב נחלת מנשה, שנמצאת בשומרון ובשרון ובעמק המעיינות, היית רואה באיזשהו מקום חלקה של מי? של צלופחד.
זה יותר קל לעשות לו בנים ולגמור מהסיפור הזה?
אתה שואל את הקדוש ברוך הוא אותי. יש חלקת אדמה של 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 צלופחד. עכשיו בזריזות, יש לנו עוד 7-8 דקות. יש כאן משהו מאוד מאוד סודי. כנסת ישראל זאת נשמה. הנשמה הזאת מורכבת מ-60 ריבוע נשמות. 60 ריבוע נשמות האלה הם בעצם 60 אורות. נשמה זה אור. 60 ריבוע. 600 אלף אורות רוחניים. מה זה אור רוחני? זה ניצוץ אלוקי. זה חלק מהאלוקות. כתוב בפנימיות התורה שנשמות ישראל חצובות מתחת כיסא הכבוד. איפה כיסא הכבוד נמצא? בשמיים. כיסא הכבוד של השם. אבל מה המטרה של הקדוש ברוך הוא? שכיסא הכבוד איפה יהיה? בארץ. לכן צריכים את כנסת ישראל. ואז מה קורה? יש שלושה שלבים. בשלב הראשון, הנשמה נמצאת בשמיים. ואז בשלב השני היא נוצרת, היא מופיעה בארץ. היא נכנסת לתוך גוף. 60 ריבו נשמות ישראל נכנסים לתוך 60 ריבו גופי ישראל. וזה קרה ביציאת מצרים. מתי הייתה יציאת מצרים? ברגע שכנסת ישראל הגיע ל-600 אלף גברים, שזה כאילו הגוף. מה השלב השלישי? הגוף הזה צריך לקבל חלקת אדמה בארץ ישראל, להתיישב בה, לאבד את אדמתה, להוציא פירות, וכי מהעץ ימי לנצח בארץ ישראל. ודרך זה באה הברכה לעולם. הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, אברהם הוא הנשמה של עם ישראל. שהוא אומר לו, נשמה צריכה להתחבר לארץ. לך לך לארץ ישראל. משם, מהחיבור של נשמת אברהם לארץ, משם תבוא הברכה לעולם. ונברכו בך כל משפחות האדמה. זוכרו משפחות האדמה? 70 משפחות האדמה, 70 משפחות בישראל. יפה. יש נשמה כזאת ששמה צלופחד. זאת נשמה. יש אור רוחני כזה. ובנות צלופחד, הם רצו שהשם של אבא שלהם ימשיך. כי הם דאגו למה? הם דאגו לכך שכנסת ישראל לא תהיה חסרה מהגוון הזה של נשמת אבא שלהם, שהוא נשמה שיצאה ממצרים. והם באו ואמרו למשה, לפי הפירוש של חז"ל, תשמע, אם היה בנים, לא היינו מבקשים נחלה, כי היה מי שימשיך. ואם, שלנו, ואם לא היה לא בנים ולא בנות, אז אמא שלנו הייתה מתייבמת. ומה זה הסיפור של היבום? להקים את שם המת. אבל עכשיו נפלנו בין הכיסאות. אין בנים, אבל יש המשכיות. אבל מה תהיה המשכיות? אנחנו המשכיות, אנחנו נתחתן. וכשאנחנו נתחתן עם בחור טוב משבט יהודה, בחור טוב משבט אשר, אנחנו נגור בנחלת אשר, נגור בנחלת יהודה. ויהיו נכדים, לצלופחד יהיו נכדים. אבל הנכדים שלו יהיו שייכים לשבט אשר או לשבט יהודה. ואיפה תהיה, ולכן לא יהיה המשכיות אמיתית לאור הנשמתי של צלופחד. כי אור הנשמתי של צלופחד שייך לשבט מנשה, ויש נחלה בשבט מנשה ששם אבינו היה צריך להיות שם והיא תיקרת ממנו. ולכן אנחנו בעצם רוצות לרשת את נחלת אבינו. וכשאנחנו נתחתן, אז בעצם אנחנו נשב בנחלה של מנשה, והנכד של צלופחד, איפה הוא יחיה, הנכד צלופחד? באדמה של צלופחד, בתוך נחלות מנשה. ואז יש המשכיות לנשמה של צלופחד. זה בעצם מה שהם ביקשו. אחר כך ביקשו מהם לא להתחתן עם מישהו משבט אחר, כדי שלא יהיה מובלעות של שבטים אחרים בתוך נחלת מנשה, כדי לשמור לגמרי על האור של שבט מנשה, ובתוכו על האור של צלופחד ששייך לגוון מסוים. יש כאן משהו מאוד מאוד יפה. איזה דור, תראו איזה יופי. בואו נלך מאברהם אבינו ועד בנות צלופחד. אברהם, יצחק, יעקב. מי הבא? יוסף, מנשה. מי הבא? תמשיכו אותי. גלעד. לא. מחיר. גלעד, חפר, צלופחד, בנות צלופחד. בנות צלופחד זה הדור העשירי מאברהם אבינו. זאת אומרת, גם עם דור העשירי מאברהם אבינו, והם גם משלימות את משפחות ישראל ל-70, זאת אומרת שבעצם זה מאוד מאוד מתאים לקבלה שהנקבה, ספירת המלכות והספירה העשירית. זאת אומרת שיש כאן כביכול הגעה של האור של אברהם אבינו אל ארץ ישראל. שלמות של הדבר הזה, שעשימו לב טוב. עדיין זה לא מסביר. למה הם זכו נחלות כאלה גדולות? וזה אני חייב לסיים, אני לכם, תשמעו. יש כאלה שחושבים שכאילו לבקש נחלה, היום יש מושג שנקרא שיח הזכויות. מה הזכות שלך, זכותי, וכולי. המושג הזה, שיח הזכויות, הוא זר מאוד לרוח האמונה ולרוח התורה. כשבנות צלופחד מבקשות נחלה, זה לא בקשת זכות. אפילו הייתי אומר צדק. אלא מה המשמעות של בקשת נחלה? המשמעות היא, אנחנו רוצות לכבוש שטח, להילחם, להתאמץ. כלומר, חמשת הבנות הללו, שמעתי פעם מהרב שרקי, שהשמות שלהם עוד שמות שמבטאות רצון ותשוקה. מחלה מלשון יחול, תנועה מלשון תנועה, חוגלה זה מלשון לחוג. ומחלה תרצה מלשון רצון, נועה מלשון תנועה, משהו פה לא אמרתי? מלכה, מלכה זה להימלך, כמובן שזה, טוב, זה מלכות בכלל. הן בעצם היו אוהבות ארץ ישראל, והן אמרו, אנחנו רוצות לרשת ולהתאמץ בדבר הזה. וזה דבר נורא מעניין שהוא מוסר בפני עצמו. בסופו של דבר הנחלה בארץ ישראל לא התחלקה לפי מפתח רשמי. המעיין היטב בנחלות, המעיין היטב בספר יהושע, יראה שארץ ישראל מתחלקת למי שמתאמץ. זאת אומרת, מי שהיה חלוץ, זכה לשטחים רחבים. ומי שהתעצל, זכה לשטחים מועטים. כשהם ביקשו נחלה, הם לא ביקשו צ'ופר, הם לא ביקשו כסף, הם לא ביקשו מזומנים. הם ביקשו שטחים גדולים שיש בהם יערות שצריך לברא, גויים שצריכים לרשת אותם, הם ביקשו עבודה. זה הכוונה של אהבו את ארץ ישראל. הם היו חלוצות, הם היו מתנחלות. ולכן, כשכתוב בספר יהושע שנפלו חבלי מנשה עשרה, ובתוכם חבלי, יש חבל בארץ ישראל שנקרא תרצה, חוגלה, נועה, זה בגלל שהם התאמצו, והם היו ראשי משפחות שהם חינכו וגידלו את המשפחות שלהם לדבקות בארץ, להתנחלות בארץ, ולכן, אל תתפלאו, למה? אתם רואים לפעמים שיש איזה קיבוץ, אומרים, הקיבוץ הזה יושב על אדמות יפות. וואו, איזה אומרים, איזה גנבים הקיבוצים. רק רגע, רק שנייה אחת. כשהם באו לפה זה היה לפני 100 שנה, הם באו ראשונים. כשהם באו לפה הם לא השבו על הדברים האלה, הם השבו על ביצות ועל מחלות. תנו להם קרדיט. בנות צלופחד הם כמו תנועת הקיבוץ, שבעצם היא הייתה החלוצה ביישוב הארץ, ולכן היא זכתה לאדמות רבות. יש עוד אנשים שעשו, לא רק הם.